ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף צדי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה האחרונה, בשורות הקצרות בדף צדי ב', בתחילת המשנה. לפני שנתקדם בתוך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו, והגמרא תעסוק בשאלה הבאה, למה קטני, כלומר במשנה שלנו, שתי דוגמאות של שטח קטן הפרוץ לגדול, אחד גג, שתיים חצר. אנחנו המלצנו מתחילת המסכת להצטייד בספר ציורים שילווה את המסכת, מסכת עירובין, ואנחנו גם המלצנו על הספר פירוש חי, וכעת יש לפתוח בספר פירוש חי ציור מספר 43. גג גדול סמוך לקטן. הגדול מותר והקטן אסור. מה פירוש מותר? מותר להביא כלים מהבית של למטה לגג, אבל הקטן אסור להביא כלים מלמטה אליו. למה? כי בני הגדול אוסרים עליה. אנחנו נסתכל ברש"י, שהוא מרחיב ומוסיף הרבה פרטים לדין הזה. אומר רש"י, הגדול מותר להכניס לו כלי הבית של למטה, ואין בני קטן אוסרים עליו. דלגבי גדול, אך פרצה, הפרצה בין הקטן והגדול, אז לגבי מהמבט, מהעמדה של מי שעומד בגדול, פתח הוא. למה? דשרי בגיפופי. אותם תוספות של הקיר, של הגדול מעבר לרוחב של הקטן, כפי שאפשר לראות באופן ברור בציור, הם הגיפופי, הם הופכים את הפתח מהקטן לגדול כפתח, פתח בניגוד לפרצה, וזה למי שעומד בגדול. וכגון דאין הפרצה יותר מ-10, בתנאי שמדובר פה על פרצה שהיא לא יותר מ-10 אמות. אבל קטן אסור לא להוציא כלי הבית. למה? דבני גדול אסרי עלי, דנפרץ לא במלואו. הקטן, גג הקטן ומי שעומד בתוכו, הוא לא, אין גיפופי, הוא רואה רק פתח, רק פרצה, ולכן הבני הגדול אוסרים על הקטן, כי הקטן, כפי שאמרנו עכשיו, הוא פרוץ במלואו לגדול, הוא אינו נחשב פתח. ומה שאמרנו עכשיו בדברי הכל היא, ואפילו רבי מאיר לא אמר גגים רשות אחת, שיטת רבי מאיר עסקנו בו רבות בדפים הקודמים, שכל הגגים רשות אחת, זה נאמר רק מה, אלא לכלים ששבתו בתוכן, בתוך אותם גגים. אז אפשר להעביר מגג לגג, ולמרות שיש כאן ריבוי בעלים, זה לא מהווה בעיה לפי רבי מאיר. אבל בכלים ששבתו בבתים, לא. רבי מאיר לא אמר את דינו לגבי אותם כלים שבכניסת השבת היו בבתים. דומיה דחצר קטנה שנפרצה לגדולה, דלכולי אלמה חצרות רשות אחת הן, זה לא שנוי במחלוקת. ולעניין כלי הבתים, כלי הבתים אסרה גדולה הקטנה. אי אפשר להוציא כלים ששבתו בתוך הבית ולהוציא אותם מחצר הקטנה לגדולה. אנחנו חוזרים למשנה. עכשיו אתם רואים מספר 2, וגם אנחנו ממליצים על ציור מספר 44, דיברנו קודם על גג ועכשיו חצר, כמו שהזכרנו גם בנושא שבשוליים. חצר גדולה שנפוצה לקטנה, גדולה מותרת, דהיינו להביא לחצר כלים מהבית, אם הם עשו עירוב חצרות, אבל הקטנה אסורה. למה? כי הבני הגדולה, מפני שהיא כפתחה של גדולה, דהיינו מפני זה הגדולה מותרת, הקטנה אינה אוסרת על הגדולה, אבל ההפך כן, הגדולה אוסרת על הקטנה, כי הקטנה פרוצה במלואה לגדולה. עכשיו הגמרא שואלת את השאלה שהתחלנו בו בנושא. אומר, שואל הגמרא, למה לי למתני תרתי? למה שתי הדוגמאות של גג, שראינו שהגדול אוסר על הקטן, וחצר, שגם שם ראינו שהגדול אוסר על הקטן? הגמרא עונה על בסיס שיטות שראינו בעבר. אומר כאן הגמרא, לרב קטני גג דומי דחצר וכולי, עוד מעט נחזור על זה, ובסוף השורה כתוב ולשמואל גג דומי דחצר. יש לנו להתייחס לעמדות לשיטות של רב ושמואל. אנחנו הוספנו בשוליים אצל הכוכביות לרב רק במחיצות ניכרות אמרינן גוד אסיק, לשמואל גוד אסיק אפילו לא ניכרות. המושגים האלו למדנו בדפים קודמים, וכעת עם הידיעות האלו נתקדם בגמרא. לרב קטני גג דומי דחצר, המשנה מלמדת גג יחד עם חצר, מה חצר מנקרה מחיצתה, כמו בחצר הגדר הוא ניכר, אף גג, וכאן יש לפתוח ציור מספר 45, אף גג נמי מנקרה מחיצתה. תהיינו, אם הגג בולט מעבר למחיצות הבית, אי אפשר לומר גוד אסיק, והגג, דהיינו הקיר של הבית עולה למעלה, אי אפשר לומר כך, והגג הווה בלי מחיצות, ואף הגדולה אסורה. אני שוב פעם סומך על כך שלכל אחד יש ציורים שמראים את התופעה הזאת של גג שבולט מעבר למחיצות הבית. וכעת אנחנו עוברים לרשי. אף גג נהי נמי דשרינן לי במחיצות תחתונות. אנחנו מתירים טלטול על הגג על סמך מחיצות שמתחת, משום גוד עסיק, על בסיס הכוח הזה של שקיר עולה. מיהו? מחיצות ניכרות בעין, כדי לאפשר גוד עסיק מחיצה, צריכים מחיצות שהן ניכרות, שלא יהיה גג בולט חוצה להם. תהי לא מנפירה, לא אמינה גוד עסיק, וגדול נמי אסור, תהי אין לו שום מחיצה, וכל שאין לו מחיצות, אינו פשוט היחיד. מוסיף רשי, כל גגים שלהם חלקים, היו הם שטוחים ולא משופעים. אז אמרנו ולמדנו למה יש שתי דוגמאות, כדי ללמוד דינים של גג מחצר. כמו שחצר, הייתי אומר, זה פירוש של חצר, הוא מקום שהוא מוקף מחיצה. יש עוד כמובן תנאים ופרטים, אבל זה בסיסי. אז כמו שחצר מוקף, יש לו מחיצות ניכרות, אף גג שאנחנו מדברים עליו, דהיינו שהגדול מותר, מנקרה מחיצתה. נמשיך בגמרה. ולשמואל גג דומי דחצר, ואמרנו מקודם שלפי שמואל אנחנו אומרים גוד עסיק גם אם לא ממקרה מחיצתה, אז מה כן, מה ההשוואה או הדימוי בין גג לחצר, מה חצר דקדרסי לרבים, אנשים דורסים הולכים בחצר, אף גג נמי, מה שכתוב שהקטנה אסורה במשנה, אף גג נמי דקדרסי לרבים. נסתכל ברשי, ולשמוע דמה אפילו לא מין קירה אמרינן גוד עסיק, גם אם המחיסה אינה ניכרת, אפשר לומר שגוד, שהקיר עולה, להכי תנני, לכן לימדו גג גבי הדדי, תלמדו גג וחצר יחד. דמה חצר דדרסי לרבים, אף גג, היי דקטני קטן אסור, למה? משום דדרסי רבים, מזה לזה, גם זה רואים בציורים, תהווה לה מחיצה תחתונה שהיה אמור לעלות מכוח גוד עסיק מחיצתה, אבל אותו מחיצה תחתונה שביניהם מחיצה נדרסת, ולא מצי למגד ועסוק, הביטוי ימין למגד לשון גוד ועסוק עסיק, היא אפשר להפעיל את הדין הזה של גוד עסיק מחיצתה, אבל היא לא דרסי בהן, אם לא היה מציאות כזאת שעוברים דורסים מזה לזה, מהקטן לגדול ולגדול מהקטן, אם זה לא היה המציאות, אף קטן שרי, גם הגג הקטן היה מותר, תאמין את גוד עסיק, היינו מאפשרים את הקיר שמפריד בין הדירה הקטנה שמתחת לדירה הגדולה שמתחת, שהוא יעלה ותפסיק המחיצה ביניהם, ואף אגב דמחסיה ולא מינקה, למרות שמחוסה ולא ניכר, כי לפי שמואל אומרים גוד עסיק מחיצה גם אם היא איננה ניכרת. אנחנו חוזרים לגמרא, יתיב רבא ורבי זירא ורבא בר רב חנן, אנחנו מציינים ששמותיהן של רבנים אלו יופיעו בעמוד ב', יש לנו סימון שמה במסע ומתן עם אביי. אז וכאן אנחנו עם שלושת הרבנים אלו, וממשיך הגמרא כאן, ויתיב אביי גביום. אנחנו גם סימנו את השורות הבאות כנקודה, לכן יש לנו את הנון עם העיגול אצל הגמרא, וזה ממשיך, זה נקודה ארוכה יותר מחצי עמוד הבא. לקראת הנקודה הארוכה הזאת נפנה קודם לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אפשר לראות משולש, והם חמש דוגמאות של שטח הגדול מושך אליו הקטן ולא ההפך. לעניות דעתי יש לעיין בכל אחד מהמקרים להבין מה הכוונה מאחורי כל אחד מהדוגמאות האלו. דהיינו לומר כלל שיסביר כל אחד מהם באופן מדויק לדעתי הוא יהיה קשה, אלא אם כן מעיינים בכל אחד לראות את המשותף בכל אחד מהדוגמאות הבאות. ואמרנו שהיו שלושת רבנים יושבים בנוכחות אביי, והם ויתבי וקמוי, אומר הגמרא, שמע מינה ממעיטין, אפשר להסיק מהמשנה דיורי גדולה בקטנה. יש גרסה ברשי מושלים, דיווי גדולה מושלים בקטנה ולא ההפך, ואין דיווי קטנה בגדולה. קצה, אז הם אמרו שמהמשנה ניתן ליצור את הכלל הזה שדיווי גדולה מושלים בקטנה ולא ההפך. קצה, וכפי שאמרנו מקודם יהיו דוגמאות לזה, אחד פה בעמוד ב' שורה שנייה רואים אישה, באמצע עמוד זה מספר 2, עוד שתי שורות מספר 3, משהו קשור לציבור, ושתי שורות אחרי זה רואים בסוף השורה מספר 4, וגם עוד שתי שורות אחרי זה מספר 5. אחרי הנקודה הארוכה הזאת יבוא תגובת אביי לנאמר, ושם יתחיל דו שיח ביניהם. וכעת הדוגמה מספר 1, כיצד? סוף דף צדי בית עמוד א', גפנים, אנחנו ניגע בדוגמה של כלי הקרם. גפנים בגדולה, אם בחצר הגדולה יש גפנים, אסור לזרוע את הקטנה. ואם זרה, אם הוא זרה שם חיטה תבואה למשל, זרעים אסורים, והגמרא ממשיכה לעמוד ב', גפנים מותרים. עכשיו, אם אומרים ההפך, גפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה. אנחנו גם מפנים לציור מספר 47. אנחנו כעת נחזור על הדברים דרך הרש"י. רש"י בסוף עמוד א', אסור לזרוע את הקטנה, דהיינו אם היו גפנים בגדולה אסור לזרוע את הקטנה, דקמן דהוויה קטנה כולה בתוך גדולה דמי. וכאן הנקודה החשובה, ואפילו מרחיק 400 מן הגפנים, זה לא יועיל, לא יהיה בסיס להתיר, שאפילו בתוך הגדולה מותר להרחיק ולזרוע. הכה, כשאנחנו מדברים על הקטנה, אסור, שום הרחקה לא יועיל. דקטני מעיטין, מפני שהיא כפתחה של גדולה, עלמה כולה כחד פתח משווה לה. זה בדוגמה שגפנים בגדולה אסור לזרוע כל שטח הקטנה בתבואה, גם אם תנסה לה, גם אם אתה מרחיק 400 זה לא יעזור. אבל ההפך, אם הם הגפנים הם בקטנה, אמרנו, ואתה זרעת את הגדולה, הגפנים מותרים. אומר רש"י, רש"י כאן בסוף עמוד הוא שייך לעמוד ב', גפנים מותרים, דהיין דיווי קטנה מושלים בגדולה. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', גפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה לכתחילה, דלגבי גדולה פתחה. לפני שנתקדם אני רוצה לעצור ולחזור על הדוגמה הקודמת, דהיינו אם הגפנים היו בגדולה והוא זרע את הקטנה, אנחנו אמרנו שהזרעים יאסרו והגפנים מותרים, וקראנו את הרש"י בסוף עמוד א', למה הגפנים מותרים? בגלל שאין דיורי קטנה ששם זרעת את הזרעים מושלים בגדולה, הם לא מושלים בגדולה ששם היו הגפנים, לכן גפנים מותרים. אבל ההפך, אם הגפנים בקטנה, הגמרא אומרת שמותר לזרוע את הגדולה, ואומר רש"י בשורה ראשונה כאן בעמוד ב', גפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה לכתחילה, דלגבי גדולה פתחה, וכל פתח כמחיצה הוא. ואפילו סמוך לגפנים מותר לזרוע את הגדולה לכתחילה. כדתנן, ואלו הם הלכות כליים, היה גדר בינתיים, בין גפנים לתבועה, אם היה גדר ביניהם, זה סומך לגדר מכאן, וזה סומך לגדר מכאן, וכשיגדלו הזרעים, אף אגב, דדיורי גדולה בקטנה, למרות הכלל הזה, שדיורי גדולה בקטנה אין, אוסרים את הגפנים. אנחנו שוב פעם מדברים על מצב שהזרעים היו בגדולה, הם אינם אוסרים את הגפנים בקטנה, דיומר בנחות פרק שני, מעשה באחד שזרע את הכרם של חברו, הוא בא מעשה לפני חכמים ויעשו את הזרעים ותראו את הגפנים. ואמר, מה היא טעמה? תשובה, קנבוס ולוף עשרה תורה, שר זרעים מדרבנן עשירי. אך דלא עבד איסורה, לא קנסו רבנן. החנמי, הועיל, וכשזרע את הגדולה, בהתר זרעה, אפילו שתיהם שלו, גם אם שניהם, הזרעים והגפנים הם של אותו אדם, לקה למקנסי, וכל שכן עם קטנה של אחרים, וגפנים שלה קדמו. ראיתי פירוש של הרי בתוספות שמסביר את היחס בין הגדולה והקטנה בעניין כלי הכרם, ונפנה לשם כעת ביחד. בתוספות דיבור המתחיל גפנים, אבל באמצע התוספות אפשר לראות נראה בתחילת השורה מול הרבינו, תחילת רבינו חננאל, כתוב נראה לרי לפרש טעמה דשמטין משום דשם גדולה על הקטנה ואין שם קטנה על הגדולה, ולהכי גפנים בגדולה הווי שם כרם על הקטנה, ואף אגב די אין גפנים בקטנה, אסור לזרוע את הקטנה, אסור לזרוע שמה זרעים, דרחמנה קפיד על שם כרם, תכתיב לא תזרע כרמך כליים. יש להדגיש את מילות הפסוק, אני קורא עוד פעם, לא תזרע כרמך כליים. אז אם הגפנים בגדולה, שם כרם על הקטנה, זה קטנית, נקרא גם כרם. וממילא אסור בכל שטח הקטנה לזרוע זרעים, כי אתה בעצם זורע זרעים בתוך כרם. אבל ההפך, גפנים בקטנה מותר לזרוע בגדולה. אף אגב, דרך שיזרענה ישם שדה על הקטנה, אמרנו אם אתה זורע את הגדולה אז אתה זורע, מה אתה זורע? אתה זורע שדה, והשם שדה יחול גם על הקטנה, אז איך אפשר לטרוע שם גפנים? אין לחוש, דרחמנה לא קפיד השם שדה, דהלא כתיב שדך לא תיטה כרם, דהבי משמע דקפיד השם שדה. אז לכן אם זרעת את הגדולה אז הפכת את הגדולה לדין או שם שדה, והשם הזה יחול גם על הקטנה, אבל התורה לא אוסרת נטיית גפנים בתוך שדה. לכן אם אתה מרחיק את ה... אם אתה סומך על הפתח ביניהם, אתה יכול לזרוע שם בקטנה גפנים. ולעניין הרחקה, לפי רש"י בתחילת העמוד ראינו שאם הגפנים הם בקטנה והזרעים בגדולה, מאחר ש לגבי הגדולה, זה נקרא המעבר בינו לקטנה פתח, ולא פרוץ, אפשר לזרוע בתוך הקטנה, אפשר לטוע בתוך הקטנה קרמים, גפנים. אנחנו חוזרים לגמרא. עוד דוגמה של שליטת הגדולה על הקטנה, וזה בא לידי ביטוי בעניין גט אישה. אישה בגדולה וגט בקטנה מתגרשת, כי בזה שהאישה בגדולה זה נחשב שהיא גם כן בקטנה, אז אותו בעל שזרק את הגט בקטנה, זה כאילו הוא זרק את הגט לאישה, למרות שהיא בגדולה. אבל ההפך, אישה בקטנה וגט בגדולה אינה מתגרשת. נסתכל ברשי, אישה עומדת בגדולה וזורק לבעל הגט לתוך קטנה, ושתיהן, הגדולה וקטנה שלה, ואיקה למד יום הבשר הגיטין דהד אתנן הזורי גט לשתו, והיא בתוך ביתה או בתוך חצירה, הרי זו מגורשת, דווקא עומדת לתוכה באותה שעה. אבל אם אינה, עומדת לתוכה באותה שעה, לא. ואף אגב, דשאלה היא. אז אמרנו שאם היא עומדת בגדולה, והבעל זרק את הגט וזה נח, זה נחת בקטנה, מתגרשת, אומר רשי, שהרי היא כעומדת בקטנה, דכולה קטנה באותה גדולה שייכה. עכשיו ההפך, אם האישה בקטנה והוא זרק את הגט בגדולה, אומר רשי, אינה מתגרשת, דגדולה לאו בת הקטנה אסלה, וגט לא קני לאישה, דנימה שנוכל לומר נשתי אישה בת הגט, אישה לא באה למקניגיתה. אז לכן, אם אני חוזר עוד פעם, אם האישה עומדת בקטנה, לא אומרים שכאילו והוא זרק את הגט שנחת בגדולה, לא אומרים שהאישה נזרקת בתר הגט בגדולה. נחזור לגמרא, שורה רביעית, ציבור של מתפללים, ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה, והשליח ציבור הוא מוציא את הרבים ידי חובתן בתפילות שלו, אז יוצאים ידי חובתן. כפי שאמרנו מקודם, הציבור בגדולה זה נחשב כאילו הם שולטים על הקטנה, כאילו הם גם כן נמצאים בקטנה ושם שליח ציבור מתפלל, אז הם יוצאים ידי חובתם. אבל ההפך, ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה אין יוצאים ידי חובתן. אומר רשי, אין יוצאים, דהשת לא שייך בתריו. אם השליח ציבור הוא בגדולה, לא אומרים שהם שייכים בתרי. אני קורא עוד פעם, דהשת לא שייך בתריו, וציבור דקיימי בקטנה, לא מצין למימר דשייכי בתרי. לא אומרים שהציבור שייך בתר השליח ציבור שהוא עומד בגדולה. דרובה בתר חד רוב, דהיינו הציבור, לומר שהם נמשכים אחרי אחד, לא משתדול. לא אומרים כזה דבר שהרוב נמשכים אחר היחיד. הגמרא ממשיכה, דוגמה רביעית, תשעה בגדולה ויחיד בקטנה. אנחנו כאן חותרים ליצירת ציבור של עשרה. אז אם יש תשעה אנשים בגדולה ועוד אחד העשירי הוא בקטנה, מצטרפים, כפי הכלל שאמרנו, שאלו שהם בגדולה כאילו הם מושלים, שולטים על הקטנה, זה כאילו הם גם כן בקטנה, אז ממילא יש צירוף. אבל ההפך, תשעה בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרפין. וזה שוב פעם דומה למה שנאמר מוקדם יותר, שלא אומרים שהציבור נמשך אחר היחיד. דוגמה חמישית, אולי נוסיף ובמחילת כבודכם, צועה בגדולה אסור לקרות קריאת שמע בקטנה. זה הלכה שאסור לקרות קריאת שמע אצל דבר כזה, ולכן אם הצועה נמצאה בגדולה, כפי שאמרנו מקודם, זה כאילו הגדולה שולטת על הקטנה, אז אדם לא יכול לקרוא קריאת שמע בקטנה, כאילו הצועה נמצא גם בקטנה. צועה בקטנה מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה. נסתכל ברש"י, מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה, דגבי גדולה, ביחס לקטנה ששם הצועה, כמחיצה היא. ולא מצי קטנה מקלקלה לה בשלמידי. אז כפי שאתם יכולים לראות בסימון, עד כאן הנקודה הארוכה של הקבוצה של רבנים שהזכרנו. וכעת אנחנו נראה אביי מגיב להם, למה שהם אמרו, ונחכה לראות תגובתם. והמסע ומתן ימשיך גם לצדיגים למוד א', ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, טענת אביי, לא ייתכן מצב של תוספת איסור בגלל שיש מחיצה, כפי מה שהרבנים אמרו בדוגמה ראשונה. שם ראינו שאם יש גפנים בגדולה ויש מין, נגיד, פתח ביניהם, שזה מהווה מין מחיצה, זה יגרום לכך שיאסור לזרוע את כל הקטנה ללא שום התייחסות או קשר למרחק. דהיינו, גם מעבר להרחקה של 4 אמות יהיה בכל זאת אסור. אז בגלל שיש מחיצה ביניהם, דהיינו, אמרנו שהגדולה, כשעומדים בגדולה מסתכלים בכיוון הקטנה, אתה רואה פתח, זה לא פרוץ במלואו, זה מין, זה נקרא פתח או מחיצה, שזה דומה לדין מחיצה. אז בגלל זה נוצר איסור, ועל זה הבעיה תמה, איך ייתכן כזה דבר שבגלל שיש מחיצה יש תוספת איסור. עדיין אסרנו את כל הקטנה גם אם הרחקת יותר מארבע אמות. תחת הכותר מבנה אנחנו רואים צורת בית עם השפיץ כיוון מעלה. דברי אביי, טענתו ותשובותיו לרבנים, וההפך זה קושיות הרבנים לאביי. אנחנו נראה פס כפול שמדגיש פעם אחר פעם בשורות הבאות בגמרא, ולא מצינו מחיצה לאיסור. אפשר לראות את זה כבר מיד ממעוף הציפור, אומרים עמלי רבי זירה לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור, ובשורה האחרונה רבא הוא אומר לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור, והסגנון הזה ימשיך בדף צדי ג' עוד כמה פעמים. וכך כתבנו כאן בשוליים, שאם הצורת בית משפיץ למטה הם קושיות הרבנים לבית, שכן מוצאים מחיצה לאיסור. הפפיון הוא מגיש שמות הרבנים המקשים על הבית, ובם הופיעו בסוף עמוד א'. וכעת הגמרא, אמר לו אביי, אם כן, לפי מה שאמרתם, אני הדגשתי מקודם הדוגמה הראשונה, אבל לפי מה שאתם אומרים, אם כן מצינו מחיצה לאיסור, שאלמלא אין מחיצה, אם היה מצב כזה בלי מחיצה, יש קרם, ובהמשך יש גפני, יש זריעת זרעים, מרחיק דלת עמות וזורע. ואילו השתה עכשיו שהגפנים הם בגדולה, השתה אסורה, אסור לזרוע את כל הקטנה, גם אם תרחיק ארבע עמות. אז בעיני הבית זה דבר תמוע, שבגלל שיש מחיצה, אותו מעבר מהגדולה לקטנה, זה נחשב מחיצה, נאסר כל המחיצה. אומר רש"י, באמצע שורות, בשליש השורות הרחבות מתחת לגמרא, שאלמלא אין מחיצה, אילב הנח גיפופי. ראינו את זה בציורים שעודפים בגדולה, אותו המשך קיר של הגדולה מעבר לכניסה לקטנה, אלו הם הגיפופי שהם עודפים בגדולה. אם לא היו הגיפופי האלו, אם היה מעבר ישר מקטנה לגדולה, היו, אני קורא עוד פעם, אליו הנח גיפופי שעודפים בגדולה, היו הגדולה וקטנה שוות, הבו להו כחצר אחת, ומותר לזרוע שם עם הגפנים, לזרוע את התבואה, את החיטה, יחד עם הגפנים, ומרחיק 400. השתה משום הנח גיפופי, בגלל הגיפופי שהם בשבילנו כדין מחיצה, שדינה לכולה קטנה בתר גדולה ומצרה כולה. אז מה התוצאה מזה? מצינו מחיצה שאוסרת. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לרבי זעירא לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור והתנן, ציטוט ממשנתנו, חצר גדולה שנפוצה לקטנה. גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה. ואילו השווה את גיפופיה, ציור מספר 52. מה זה השווה את גיפופיה? זה על ידי כך שאתה בונה מחיצות בתוך הגדולה מכאן ומכאן, כפי שרואים בציור. אז אם השווה את גיפופיה, גדולה נמי אסורה. אנחנו נסתכל ברש"י, ויש ברש"י גם כן ציור, ואילו השווה את גיפופיה שבנה מחיצות בתוך הגדולה מכאן ומכאן עד שיקצרנה כמידת הקטנה, כאילו אז רוחב הגדולה הוא כמו רוחב הקטנה, וסילק את הגיפופים על ידי מחיצות הללו, על ידי המחיצות שבנית. אף גדולה אסורה, יאסור לטלטל כלי הבית שמתחת לגדולה הגדולה, ועכשיו שתיהן שוות, נמצאו מחיצות הללו, אותן מחיצות שבנית משני הצדדים של הגיפופים, באות לאיסור. אז מה תמיהת אביי אם כך? הגמרא עונה, אביי עונה להם, אמר לי, הדוגמה שהבאת מהמשנה ובניית אותם מחיצות, חתם, זה לא שהמחיצה אוסרת, שם זה מה? סילוק מחיצות הוא. אומר רש"י, סילוק מחיצות האחרונות סילקו את הראשונות, אבל גם בזריעה אסר עודף הגיבופים או הקטנה, משום היתור מחיצה. וזה מה שהבאי אמר מקודם, מצינו, הייתכן שמצינו מחיצה לאיסור. אז שוב פעם, הבאי קובע שיש הבדל בין המקרה שרבי זעירא תיאר, דהיינו בניין המחיצות האלו שהסתירו את הגיפופי, ולמקרה של הגפנים בגדולה והזריעה בקטנה. כאן בעניין השווה את גיפופיה, אתה בעצם מסליק מחיצות. אמר לרבא לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור והאיתמר. אנחנו ממשיכים לדף צדי גמל. יש גם לפתוח את הפירוש חי לציור מספר 53. אז מה מביא רבה? סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין, שירה. אז אתם יכולים לראות בציור כיסוי, מין גגון כזה, שבקצה של הגגון, דהיינו לקראת הקצה הפנימי של הגגון, יש עמודים והפצינים, ואז אתה הוספת שכח על המקום באמצע, איזה כשירה. אני חייב לכם התנצלות, פירשתי בעל פה סיכך אגבי אכסדר כמו שרשי במסכת סוכה מפרש בדף י"ח, אבל כאן יש פירוש אחר, והיינו כפי שראיתם בציור, לפי רשי זה שתי דפנות קיימות כאין מבוי, ו שתי הקצוות פתוחות. אומר רשי, סיכך אגבי אכסדר שיש לה פצימין, שתי דפנות שיש לה כהלכתה לאורכה ועשויה כמבוי, ובדופן שלישית ורביעית קבועים עמודים וקרני הזוויות ויש להן טפח כשרה, דתנן שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. זה קשר לסוכה. אז שוב פעם בגמרא, סיכך אגבי אכסדרה שיש לה פצימין, כשרה, ואילו השווה פצימיה, פסולה, כפי שאפשר לראות בציור מספר 54. מה זה השווה פצימיה? אומר רשי, ואילו השווה את פצימיה שבנה שתי מחיצות בתוכה, אצל מחיצות הראשונות, ונמצאו פצימיה, אותם עמודים שרשי מקודם הזכיר שהם ברוחב טפח, אבל כיסית אותם עכשיו, ונמצאו פצימיה עומדים בין שתי המחיצות מכאן ובין שתי מחיצות מכאן, ובתוך האכסדרה, מי שעומד בתוך אותו מה שנקרא קודם מבוי, אינן נראים, הוא לא רואה את הפצימים האלו. אז מה יש לנו? בסך הכל יש לנו שתי דפנות בלבד, בלי תוספת טפח שהיה יכול להוות את המחיצה השלישית שכל כך חיוני לסוכה. אז זה מה שהם מראים כעת, וביתר דיוק רבה מראה לאביי בניית מחיצה, אותן מחיצות נוספות שבנית לאיסור, זה פוסל את הסוכה. אמר לאביי, לדידי כשרה, קודם כל לפי שיטתי זה כשר, כשר לסכך על שתי מחיצות, ובבחינת המחיצה או הדופן השלישית אני סומך על פי תקרה יורד וסותם. לדידך סילוק מחיצות היא, זה לא דוגמה של שתוספת מחיצה שהיא אוסרת, סילוק מחיצות הוא העניין כאן, כי בזה שבנית את הדופן, הדפנים החדשים, סילקת את הפצימין שהיו אמור לשרת כאין מחיצה. אומר רשי, לדידי כשרה דפליגי עליך, אני רבי חולק עליך בהה מלטה לכמן בפרקין, ואפילו אין לה שום מחיצה, זאת אומרת יש רק שתי מחיצות, אין שום מחיצה נוסף, אמרינם פי תקרא יועד וסתם, דסתם אכסדרה, תוכפים קורות למעלה, מעמוד לעמוד, שעליהם נותנים את התקרה, ואנחנו קורות, יש להן פה, זה לא בשיפוע, זה זווית 90 מעלות, דהיינו חודה, שאינה עגולה, אלא מרובעת, אז הקצה הזה יועד וסתם, לדיבך נמי, אומר רשי, דאמרי פסולה, אין כאן מחיצה לאיסור. זה לא שאתה בנית מחיצה וזה גרם לאיסור על ידי המחיצה. דרך ההיינו תמה, הבעיה פה בסוכה שכעת שסילק מכאן את הפצימין ואת מחיצות הראשונה על ידי מחיצות הללו ומידן על אלו לבדן, שיש כאן רק שתי מחיצות וזה לא קשה לסוכה. אז מילת המפתח שוב פעם זה סילוק, סילוק מחיצות, זה מה שקרה כאן. אומר אביי, אמלי רבה ברב חנן לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור. והתניה, כאן רצוי ציור מספר 57, בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה, גפנים מכאן, שוב פעם דוגמה של כלי הכרם, אז גפנים מכאן תחת הקירוי מותר לזרוע כאן, כלומר מיד חוץ לקירוי, שאנחנו אומרים פי תקרה יורד וסותם, וזה מהווה מחיצה. כשמדובר במחיצה אמרנו מוקדם יותר אפשר לזרוע מצד אחד ויש קרם מצד שני. ואילו כאן רצוי ציור מספר 58, ואילו השווה את קירויו שהוא קירה את כל הבית, זה נחשב כאין עשיית מחיצה. ואם עשית כך אסור, אז אי אפשר לזרוע אחד על את הקרם מצד אחד על יד הזרעים, יעשו, אלא אם כן הוא הרחיק את המרחק הדרוש, את הארבע אמות. אבל לפני כן הוא לא היה צריך להרחיק, אז הנה מצינו דוגמה של מחיצה, דיינו המשך בניין התקרה שהוא אוסר. המלא הביונה גם פה, התם סילוק מחיצות הוא, שהשלמה זו סילק את פי התקרה. נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה בשמו של רבה, ובשורה שנייה בשורות הרחבות של הגמרא רואים תגובת אביי, וגם זה מסומן כנקודה ארוכה עם שמו תחת השם של אביי. עוד הערה, הפפיון פה סביב רבה הוא מסומן ככה ולא פפיון רגיל, בגלל ששמו של רבה לא הוזכר ברשימה של השמות בדף צדי בית עמוד א'. שלח לי רבה לבאי ביד רב שמעיה בר זעירא, ולא מצינו מחיצה לאיסור. והתניא, יש כאן מקור תנאי ש יש להכין ציור בספר פירוש חי בעמוד 23, היינו מוקדם יותר במסכת, ציור מספר 149. אומר הברייתא והתניא, יש במחיצות הכרם להקל ולהחמיר. כיצד? אנחנו הבלטנו במויין המילה כיצד פה, ובשוליים תחת הכותרת מפני כתבנו כיצד. הסברים להד הקטן שיש במחיצות להקל ולהחמיר. אז קודם נראה מחיצות להקל, וגם כאן אנחנו עוסקים בהלכות כלי הכרם. כיצד? כרם הנטוע עד עיקר מחיצה זורע מעיקר מחיצה ואילך. זאת אומרת, נטעת גפנים עד מחיצה, מיד בצד השני של המחיצה תוכל לזרוע תבואה. זו שאילו אין שם מחיצה, מרחיק ארבע אמות וזורע, אז בלי המחיצה יש צורך להרחקה, וזהו מחיצות הכרם להקל. עכשיו הכיוון הפוך ולהחמיר, כיצד? בציור מספר 49. היה משוך מן הכותל 11 אמה. זאת אומרת, היה קרם, והקרם היה מרוחק מהכותל 11 אמה. לא יביא זרע לשם. שמלא אין מחיצה, אם לא היה מחיצה בכלל, מרחיק 4 אמות וזורע. וזוהי מחיצות הכרם להחמיר. אז הנה, מצינו, לפי דברי רבא, מצינו מחיצה לאיסור. אמר לי, רבי מגיב, ולתמך, אתה באת והקשית ממה שכתוב פה בברייתא. עוטבן ממתניתין, היית יכול להקשות מ... קושיה על בסיס משנה, שזה יותר נחשב. ומה כתוב במשנה? תתנן, ואבאי מביא את המקור, ואז הוא מסביר למה זה אינו דוגמה למחיצה לאיסור. דיינו, היוד אלף אמה, 11 אמות, שאמרנו להתרחק מהמחיצה, זה לא מבוסס על כך שהמחיצה הוא הגורם לאיסור, משהו אחר. אז אומר אביי, אם אתה כבר מקשה עליי מהברייתא, יכולת באותה מידה להקשות ממשנה. דתנן, אנחנו ממליצים על הפירוש חי עמוד 3 של הספר, ציור מספר 15. קרחת הכרם, בית שמאי אומרים 24 אמות, ובית הלל אומרים 16 אמה. בציור מספר 49, מחול הכרם, בית שמאי אומרים 16 אמה, ובית הלל אומרים 12 אמה. ואיזו אי קרחת הכרם? כרם שחרב אמצע איתו. באמצע כרם, כפי שאתם יכולים לראות בציורים, אין שום דבר צומח. אם אין שם 16 אמה, אם השטח הזה אין לו המידות האלו של 16 אמה, על 16 אמה לא יביא זרע לשם. אגב, ה-16 אמה זה השיעור שהזכיר בית הלל. היו שם 16 אמה, נותן לו כדי עבודתו, דהיינו שיעור של 4 אמות, וזורע את המותר. ומה שנמצא בפנים, אתה יכול לזרוע. זוהי מחול הכרם, בין הכרם לגדר, שאם אין שם 12 אמה לא יביא זרע לשם. אגב, זה מה שראינו בברייתא מקודם, והנה זה מה שהבאי התכוון לומר. אם אתה כבר מעלה קושיה מהברייתא, הנה יכולת לעלות מכאן, וזה משנה. אז אם בין הכרם לגדר אין 12 אמה, לא יביא זרע לשם. היו שם 12 אמה, נותן לו כדי עבודתו, אתה מרחיק כדי עבודה, זה הרחקה של 4 אמות, וזורע את המותר. ומה שנשאר תוכל לזרוע. אני סומך על כך שמסתכלים היטב בציורים, ובכך אפשר להבין מה הפירוש אם אתה מרחיק 4 אמות מתוך אותם 12 אמות. אתה בעצם מתרחק מהקיר 4 אמות, אתה מתרחק מהצד השני מהכרם, נשאר לך 4 אמות ביניהם, אתה יכול לזרוע שם את המות, זה נקרא זורע את המותר. אז אביי ממשיך בדבריו, ומעתה רצית להקשות שרואים מחיצה להחמיר מהבריתה, למה לא הקשית מכאן? אלא ממשיך הבאי ואומר, הטעם, אם אין שם את השמסי אמה, לאו היינו תמה. זה לא בגלל שהקיר החיצוני, המחיצה היא אוסרת, אלא לכל ארבע אמות. אנחנו כאן רואים בגמר מה שאנחנו הסברנו מקודם בעל פה. הארבע אמות, השיעור הזה שהוזכר מקודם, אז יש כאן לגבי קרם, אתה רואה את הקרם, אתה מרחיק ארבע אמות, זה בגלל שיש צורך לעבודת הקרם. מה זה עבודת הקרם? אדם צריך למשוך מסביב הקרם שברים כדי לטפל בעניין הקרם. אז אתה לא זורע שם בכלל, כי שם דורסים השברים כדי לטפל בקרם. לגבי גדר, הארבע אמות שהם שאתה מתרחק מהגדר, כיוון דלא מזדרען, הפקוי מפקר להו. אתה לא תוכל, אתה לא תרצה לזרוע עד הקיר, זה יקלקל את הקיר. נוסיף מה שרשי אומר, שארבע אמות שהם ארבע אמות הקובעים לקרם הוא כדי עבודת הקרם, ומאחר שארבע אמות האלו נצרכים לטיפול בקרם, אותם שברים שבעצם חורשים סביב הקרם, זה לצורך הקרם, זה נחשב כקרם עצמו. אז ודאי שבשטח כזה יעשו לך לזרוח. אז זה לגבי הארבע אמות שצמודות לקרם. וארבע אמות שהן צמודות לקיר, שוב פעם, אמרנו מקודם שאתה לא תזרע שם כי זה מקלקל את את הקיר, מאחר שכן אתה אפקוי מפקע היה לשון הגמרא, והם אינם מצטרפים לשטח שנשאר לשם זריעה. לשון רשי, אפקוי מפקע לו לגבי, אתה מפקיע אותם לגבי גדר, ולא מצטרפי להדי הידפייש, הם אינם מצטרפים למה שנשאר לאחשובי, שהאזור שנשאר יהיה נחשב חשוב, ולא ליבטל חשוב, הכוונה שהם לא מה שנשאר יתבטל לגבי הכרם, רק אם יש לך ארבע אמות שנשאר, אז אומרים שזה נחשב, והוא לא מתבטל לגבי הכרם. אז אנחנו עושים להגמרה, דבני בני, מה שנשאר בין אותם ארבע אמות הצמודות לקרם, לארבע אמות הצמודות לכותל, איקה ארבעה, אם יש ארבע אמות, חשיבן, כפי שאמרנו מקודם, והן לא מתבטלות, אותם ארבע אמות לא מתבטלות לקרם, אז אפשר לזרוע כי הוא עומד בזכות עצמו, ואילו, אבל אם לא נשאר ארבע אמות ביניהם, לא חשיבן, הם מאבדים חשיבות, זה מקום, זה שטח שאינו חשוב, אז הוא יתבטל לכרם, וממילא יהיה אסור לזרוע שם. אז אחרי ככלות הכל, ראינו דוגמאות של, נקרא לזה, מחיצה לאיסור, אביי הלה תמיהה על הרעיון הזה, שהייתכן שיש מחיצה לאיסור, ובכל שלב ראינו אביי נותן מענה להסבר שהם רצו לטעון, הרבנים שעמדו מולו, שיש כאן מושג של מחיצה לאיסור, אביי דחה אותם, וראינו את המסע ומתן עד סוף הסוגיה. וממילא אנחנו נוכל לסיים כאן ונאמר, עד כאן שיעורנו להיום.